Yo sí.
שאני הולך, נראה?
טוב. שבע עשרה אני
בסדר. שלום לכולם, התחלנו לדבר על שושלת קין ושושלת שת. תודה. וכאן יש משהו מעניין, השמות שאתם מוצאים בשושלת זו תמצאו בשושלת זו, אם בדיוק ואם בדומה. כך תמצאו במקביל לקין את קינן, ובמקביל למחויעל את מעללל, ובמקביל לירד את ירד, חנוך וחנוך זהים בשם, כמובן חנוך של שושלת שת הוא דמות אחרת לגמרי, מתושאל ומתושלח, למח ולמח. שבעה דורות של שושלת קין נגמרים בלמח ובניו, שושלת שת 10 דורות למח ובנו נוח, נכון? עכשיו ההקבלה הזאת כמובן אפשר לומר במשפחה גדולה צפוי שיהיו שמות דומים, בסדר, אבל זה ברמה של פשט פשטני. סליחה. זה ברמה של פשט פשטני מאוד. בעומק העניין צריך לומר שהתורה רמזה להקבלה עמוקה בין שתי השושלות, ומה שיש כאן יש כאן פחות או יותר, אלא שיש כמה הבדלים. בשושלת קין אין שת ואין אנוש ואין נוח, שזה הפערות לעשרה דורות. שני המשפרים משמעותיים כמובן, גם שבעה וגם עשרה, חסר שת שפירושו יסוד מוצק, שתייה, שתות, כן? היסודות והמוצקים, חסר שת, חסר, מביע בלשוננו אנושיות עד היום, וחסר נוח שהוא מנוחה ונחמה, נכון? זה ינחמנו, נוח הרי זה מנוחה, והוא נדרש בכתוב עצמו על לשון נחמה, זה ינחמנו, כן? המדרשים הולכים, קודם כל המדרשים הקדומים ביותר הם מדרשי שמות, כל קריאת שם היא איזשהו מדרש, ובין שהמדרש נאמר במפורש בכתוב בפי, מפי האנשים קוראי השמות, ובין אם הוא מרומז, המדרשים הקדומים ביותר הם מדרשי השמות, ומדרשים נוטים ללכת בעקבות השורש הדו יצורי, נוח מנוחה, נוח נחמה, השורש המשותף, הדוי צורי המשותף זה נונחת, ולכן יש מעבר כזה מנוח לבין לנוחם. כן, היה צריך, אם זה רק מלשון נחמה, אז אין נחמנו, היה צריך לקרוא לו נוחם או נחם או משהו זה. זאת אומרת, יש פה בוודאי מדרש שמות על שני שורשים קרובים, או על הבסיס הדוי צורי. ואין כך, ואין כך אין בשושלת קין, לא שט, לא אנוש ולא נוח. וזה מרמז, יותר ממרמז, על הפער בין שתי השושלות. מה עוד הבדל ניכר לעין? חנוך של קין זה עיר, כלומר חלק מהציביליזציה, מהציביליזציה המפותחת, ואילו חנוך של שושלת שט הוא יתהלך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. שעל זה נדבר עוד מעט, עוד דבר. אם כן, יש באופן ברור מובלט בכתוב הבדל עמוק בין שתי השושלות. ההבדל הזה כולל את כל ההבדלים שציינו עד עכשיו. בשושלת שט יש יסודות כאלה שיאפשרו לה פתח תקווה ונחמה בדמותו של נוח. בעוד הציביליזציה הקהינית יצירתית מאוד, לא לחינם התורה מראה את היצירתיות, חקלאות, בניית ערים, פיתוח המקנה, המוזיקה, סוגריים האומנות, והחרושת, סוגריים טכנולוגיה, כולם בשושלת קין, יחד עם שפיכות דמים בהתחלה ושפיכות דמים בסוף. ציביליזציה שיסודה בשפיכות דמים וסופה בשפיכות דמים, ולכן היא הציביליזציה הדחויה. מבחינת ספרי תולדות, ספרי התולדות בספר בראשית, יש בהם ספרי תולדה כוללים, ספרי תולדה של בחירה, ובסוף יהיו גם ספרי תולדות של דחייה. אבל אלה תולדות השמיים והארץ, בלי ספק, בעיבר העם זה בלי ספק עד סוף פרק ד' כולל, זאת אומרת הגן בעדן מקדם וכל מה שכלול בתוכו ובסביבותיו, והמשפחה הראשונה שנוצרה שם היא משפחת האדם, וקין והבל שנהרג, קין והשושלת שלו, והאדם, ושוב וידע האדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שט, ולשט גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש. זאת אומרת, בספר התולדות הכולל יש שושלת קין כולה, משפחת האדם, מחוץ לגן, על הגן בעדן מקדם. שושלת קין כולה, שט ואנוש. זה הכולל. אז יבוא הספר הבחירי, זה ספר תולדות אדם, וימקד אותנו בשושלת שט בלבד. כלומר, ספר תולדות אדם כבר לא כולל את שושלת קין. היא נדחתה. מעצם העובדה שאנחנו רואים שספר תולדות אדם בוחר בשושלת אחת, שושלת שט, ורץ הולך איתה. אותו הדבר יהיה לנו בסוף פרשת נוח, כאשר יהיה ספר תולדות בני נוח, כולם, ואחר כך יהיה אלה תולדות שם שלט, ויהיה לנו אלה תולדות תרח, כולם, עם ונחור ולוט וצאצאים, ויהיה לנו ספר בחירי, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, כי בבחירה אברהם הוליד את יצחק. ובסוף ספר בראשית, אלה תולדות יעקב, הם השבעים שקראנו השבת בני ישראל הבאים מצרימה, הוא ספר שכולל שכולם היו בניים, שזה האידיאל של יעקב ושזה מה שהפך את עם ישראל לעם אחד נגד כל הסיכויים ונגד כל מה שקרה, כן? ורק כשספר כולל הוא ספר הבחירה, נגמר ספר בראשית. כי אם התהליך הזה נמשך, אז שוב צריך ספר בחירי מתוך וספרי התולדות, עשרה בספר בראשית, כוללים ובחיריים, וגם בני תולדות ישמעאל, תולדות עשיו, תחייה, נגמרים באלה תולדות יעקב שהוא כולל והוא בחירי. ולכן בפרשה שלנו, איש אשר כברכתו בירך אותם, 12. במחיר של גלות, איחוד המשפחה נגד כל היגיון וסיכוי, כשקוראים את הסיפור, 22 שנה יעקב במחשבה שתוכניתו, הרעיון הגדול שלו נכשל, אבל זה למרות בכל זאת הצליח. ושני ספרי תולדות נוספים שיש בתנ"ך על עשרת ספרי התולדות של ספר בראשית הם תולדות הכהונה בתולדות אהרון ומשה, ספר תולדות הכהונה ובסוף מגילת רות אלה תולדות פרץ שזה המלוכה, ובשני המקרים זאת בחירה שאין בה דחייה, כי אחרי ספר בראשית אין עוד דחיות. זה למבט כללי על פרק ד' מול פרק ה', על שושלת קין מול שושלת שת. עכשיו עוד כמה הערות לפרק ד' עצמו. בתוך קין יש מדרש שמות סמוי, כי קוף נון יוד, זאת קניתי איש את השם, זה יצירה, וקוף נון א' שלא רחוק ממנו זאת קנאה, שהיא קנאת איש מרעהו, שהיא עומדת ביסוד כל הסיפור הזה, קנאת קין בהבל, שזה מה ש מוביל כמו במקרים רבים בקנאה מעשים נוראים. וקין עצמו זה, אם אפשר לומר כך, הקוף יוד נון הזה, זה הפך להיות מושג של כללה בגלל מה קרה. אז שוב יש פה מדרש שמות סמוי על דוי צור, שורש דוי צורי של קוף נון. למה, מה הבעיה בפרי האדמה? אנחנו רואים בהמשך התורה שהתורה אומרת כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישל השם. כן, פרי האדמה יש בו באופן אימננטי יסוד כזה של מתרגם לשעור ולדבש. עכשיו אני אתמקד בדבש, כי דבש של האיסור להקטיר הוא דבש פירות, הוא לא דבש דבורים. כל פרי מתוק. מה הבעיה בחמץ התפוח ובפרי המתוק? חפשו את הילדים עם תיק האוכל שאמא שמה להם שם לחמנייה עם פרי, והילד היו לו הרבה עיסוקים אחרים חוץ מלאכול, ואחרי כמה ימים אמא מגלה את את התיק הזה והוא אבש. ילד שלי, למה לא אכלת? תראה, האוכל נרקב. אני פשוט מביא את ההמחשה הזאת. כי יש בפרי המתוק משהו נפלא לעין, מושך מאוד את העין, הוא המטרה של החקלאי. יש בו יסוד של גאווה וסיפוק על ההישג הזה של פרי מתוק, והוא מתקלקל מהר. כן, יש בו איזה תאווה כזאת לעיניים והוא נהרס מהר. כן, על בשר אנחנו יודעים שאחרי שאפשר, בשר של קורבנות זה רק יום ולילה או בשלמים עוד יום, אחר כך זה פיגול. ואם חושבים מראש לפי ההלכה לאכול אותו מעבר לזמנו, אז זה כבר פיגול. עכשיו תשתחררו רגע מעולם המודרנה והמקררים. מצה, מצה במלח היא דבר משתמר. גרעינים הם דברים משתמרים. קמח שתפח, בצק שתפח ופרי מתוק הם דברים שנהרסים. מהר הם נהרסים, הם נרכבים מהר. התהליך עצמו פועל גם בתוך מקררים, רק זה לוקח יותר זמן. אנחנו יודעים לעכב את זה. קדמונים גם כן ידעו לעכב, על ידי חומץ, על ידי שימור בחומץ, במלח, בכל מיני שיטות. אבל מי שהולך למדבר וחי בפשטות ובענווה, חי עם מצות ועם דברים שלא מתקלקלים. המן מתקלקל למחרת, ביום שישי הוא יחזיק גם שבת, אבל הוא מתקלקל תכף. הדברים האלה נהרסים. יש בעיה לבוא לפני השם להקטיר משהו שמכיל את יסוד הפיגול או הריקבון כשהוא בשיא יופיו.
זה בגלל שמשה אמר להם אל תותירו ממנו
עד בוקר. ברור, אבל למה משה אמר כך? האם משה אמר כך ובגלל, כן, האם כל הלומד בלחש במראה הוא שוכח, זה נכון בגלל שהרמב״ם אמר את זה, או בגלל שזה ככה הרמב״ם אמר את זה? נכון, זה שאלה קבועה בטעמי המצוות, תמיד שואלים את השאלה הזו. האם משה אמר את זה בגלל שזה מטבע הנס של המן, הוא אמור להיות ליום אחד, כן, מעין קורבן תודה. אני מנסה להראות שבחוקים של הקורבנות יש בהם מקבילה בבני ישראל ויציאת מצרים, מקבילות, ויש להם מקבילות פה. זהו, כל זה מקשה עלינו את ביקורים. ביקורים הוא בדיוק הדוגמה של משהו שאדם מביא מתוך גאווה וסיפוק. השמחה הגאווה, הסיפוק הזה של הנה, בישראלית אומרים יש, יש, הבאתי הנה פרי אדמה, הגעתי אל פרי אדמה, הוא כל כך יפה, אפשר לחגוג איתו את שמחת הביקורים. בואו נציץ בפרשת ביקורים בספר דברים, פרשת כי תבוא, ראה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך מחלה וישתה ושבתה בה ולקחת מראשית כל פרי אדמה, ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת ותנה ראשית כל פרי האדמה. אתם רואים שזה הביטוי, ויבא קין מפרי האדמה מנחה לעשות, מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם, ואתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו הגדתי היום לשם אלוהיך, קיבעתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. שוב בישראלית, יש, אנחנו פה, אני פה. באנו, ייבשנו, כבשנו, סללנו, בנינו, נכון? זה היש, שהוא ממש הטון של הפסוק הזה. עכשיו התורה עושה, ממש מביימת הצגה. אני מבאר את הסתירה בכתוב, כן? ולקח הכהן נתנה מידיך, ואם יכול, לפני מזבח השם אלוהיך. יש, הבאת ביקורים? תודה, שלום. אתה יכול ללכת. הכהן לקח, הכהן הניח, גמרת את שלך. הבן אדם נעלב כולו, המום. וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגרו שם במתי מעט וישן לגוי גדול עצום ברם, וירא אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו וישמע השם את קולנו וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובא גדול ובאותות ומופתים, ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוהיך, והשתחווית לפני השם אלוהיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. מה זה? מי מניח את עיני הביקורים? הכהן או המביא הביקורים? נכון? יש פה סתירה. מה עושים חוקרי המקרא שאין להם פה שני מקורות? על זה אמר לי הרב ברויר פעם, בספר דברים אני לא מלמד, אין לו שתי בחינות. מה הוא עושה עם שתי בחינות בתוך פרשת מקרא ביקורים, שכל התשתית הסגנונית שלה היא אותה תשתית בדיוק? אז זה מראה לדעתי שבחינות לא חופפות את המקורות. זה אחד הדברים, אחת הדוגמאות שלי, זה היה אחת המריבות הגדולות שלי עם הרב ברויר, מה אני יכול לעשות? שתי בחינות של הרב ברויר ושתי בחינות אצלי זה לא אותו הדבר, כי שתי הבחינות אצלי הן לא יושבות על המקורות אלא הן חופשיות גם בתוך מקור, הן הבחינות מכירות אחת את השנייה. יש פה שיח בין בחינה א' שלקח הכהן ובחינה ב' של והנחתו. מי נניח? יש פה שני דברים, נכון? אז כאשר פרופסור יוסף עופר כתב שנה משהו על שתי בחינות פרשת ביקורים, אמרתי לו, רבי יוסי, יצאת מתורת רבך ועברת אליי, כי אתה מתאר שתי בחינות בתוך פרשה אחת סגנונית, בלי ספק מתח בין, בין הכהן המניח לבין מביא הביקורים המניח. מה ההבדל? למה בהתחלה הכהן מניח? כי באמירה הראשונה שהיא הנקראת אגדה בלשון התורה, היא כולה מלאה גאווה. זה היש. הגעתי היום לשם אלוהיך כי באתי אל הארץ שנשבע השם לאבותינו לתת לנו. והגאווה הזאת היא בעייתית, יש בה סכנות עצומות. כל הסכנות של הציוויליזציה מודגם בקין, מתחילות בגאווה. זה שלי, זה אני, יש לי, אני חזק. לעמוד לפני השם, להביא לו מנחה, להקטיר תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. תפילה יכולה לבוא רק מתוך ענווה. אני וענב זה אותו השורש עצמו, אלא שהאני הוא צנוע בממון והענב במידות, זה אותו השורש. זה עניין של שפלות, שפלות כלכלית או שפלות מידת, של, מוסרית, של אדם שרואה את עצמו שפל. אי אפשר לעמוד לפני השם בגאווה, אי אפשר להקטיר לו שעור ודבש, התפוח והמתוק, היפה המופלא הזה שנרכב מהר, זה יסוד הגאווה נמצא פה. לעומת זאת, במצא, במלח, יש פשטות, יש ענווה. כל קורבן של הכתרה יבוא רק בדרך של ענווה. גם את החלב של הבהמה מקטירים, לא אוכלים. לא תשמין יותר מדי, לבוא אל השם מתוך צניעות, פשטות וענווה. זה הדבר. עכשיו, אבל אי אפשר לא להביא ביקורים, וביקורים חייבים להיות מראשית כל פרי האדמה, ושם חייב להיות פרי מתוק. אז מה עושים? קודם כל לא מקטירים, ביקורים לא מקטירים אותם, רק מביאים תנה ומניחים. עכשיו, התורה יכלה לומר שמביא הביקורים חייב להביא ביקורים בלשון של ענווה. יכלה לומר את הרמי עובד אבי מההתחלה, כן, אני זוכר את כל העוני ואת כל הצרות ואת כל האיסורים, את כל הדרך שהלכו אבותינו, אני מודע לזה, אני זוכר את הכל, אני יודע להכיר בטובה הגדולה שזכיתי בה. אבל התורה לא עשתה את זה. התורה הביאה קודם, נתנה קודם ביטוי לרגש הטבעי שממלא את לב החקלאי שיש לו מפרי האדמה, שבגאווה גדולה הוא בא ואומר, הגדתי היום כי באתי. ואז הכהן לוקח, הכהן מניח ואומר לך שלום. אפשר לעשות על זה כמה הצגות, נכון? יש איזה חלון כזה בכניסה למקדש, כתוב שם ביקורים, בן אדם הולך דרך ארוכה, שמח, צוהל, מרוצה מעצמו, כל רגע מתבונן בפירות שלו, כמה אוהב אותם, מגיע אל החלון הזה, כתוב ביקורים, פותח, כהן פותח, הוא אומר את המשפט, כי באתי, משפט האגדה קצר, ואין זמן, צריך לדבר מהר שם. הכהן אומר, בבקשה, תן לי, תודה, שלום, נסגר החלון. כן, זה פשוט הצעה להצגות עם ילדים קטנים שאפשר להמחיש את פרשת ביקורים. והוא כל עולמו, מה? בשביל זה הוא הלך? בשביל זה הוא התאמץ? בשביל קבלת פנים כזאת? סימן וי, שלום, חלון סגור כבר, אתה יכול ללכת הביתה. דופק מכל הכיוונים, אני רוצה להניח, אני רוצה להשתחוות, אני רוצה לעמוד לפני השם, אני רוצה לזכות לברכה. נפתח חלון אחר. אתה מוכן לחזור להיות ענב כמו שראוי לאדם מישראל שאבות אבותיו יצאו ממצרים? בבקשה. עכשיו תגיד את האגדה של חז"ל. זאת אומרת, האגדה של התורה זה דווקא הגאווה. האגדה של חז"ל זה דווקא ארמי עובד אבי. זאת אומרת, הקונטרה. זאת אומרת, התורה מלמדת אותנו איך להתמודד עם בעיית הביקורים, שהיא בעיית הגאווה. שמצד אחד, למזבח, זה אסור כל השנה כולה, למזבח חמץ ופרי מתוק אסורים תמיד. זה לא העניין של שבעה ימים. זה אסור תמיד. אבל אי אפשר לא להביא ביקורים, אז יש משהו מיוחד של חינוך, איך מתמודדים עם הגאווה הזאת. וכל זה מביא אותנו לכך, חזרה לקין, ומלמד אותנו שדרך פרי האדמה, שהמשמעות של העניין הזה זאת הגאווה. והגאווה המשחיתה היא שהולידה את הקנאה ואת שפיכות הדמים ואת כל הנגעים של הציוויליזציה הקיינית, כן.
זה הסיבה שטוב
בלשון
הזה,
וענית, ואמרת? כן, וענית זה מענה, אבל אולי זה גם רמז לעני. זה יכול להיות רמז, זה כבר מדרש, אבל זה יכול להיות רמז. זאת אומרת, יש לנו איזשהו מפתח במילים פרי האדמה להבין מה הייתה הבעיה של קין, וההמשך מוכיח את זה. כן, הלו השם מזהיר אותו, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו, קודם כל קנאה. ויאמר השם אל קין, למה חר הלך ולמה נפלו פניך? עכשיו אני מפרש לכם את הפסוק כפי שקיבלתי פירושו מאבי מורי ז"ל מבחינה לשונית, וזה שונה מרוב הפירושים. יש משהו שנקרא מקרא קצר, כמו בתפילת משה תפילת משה אחרי חטא העגל, ואתה אם תיסח חטאתם ואם אין מכן הנה מספר אשר כתבת. ואתה אם תיסח חטאתם, מה? אז טוב, זה לא כתוב, זה מובן. ואם אין מכן הנה, הלא אם תיטיב שאת את פניך שנפלו, אז תתמודד ותעמוד על רגלי עצמך. כלומר, אלוהים תיטיב לא שאת בתור תשובה לתיטיב, אלא התשובה לא כתובה. ואם לא תיטיב, תמשיך בפנים נפולות כאלה, מלאות קנאה וזעם, לפתח חטאת רובץ. החטא הרובץ לפתח הוא הזעם והקנאה שנובעים מן הגאווה. ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו, של החטא. אתה יכול למשול בו בחטא. האם זה גם באבל? יכול להיות, אם הוא ירסן את עצמו. ויאמר קין אל הבל אחיו, מה לא כתוב? יש גם פה בוודאי מקרא קצר. ויביא אותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. מה נאמר ביניהם לא כתוב? ברור שקין הוזהר ולא עמד באזהרה, זה הכל ברור. כל השאלה היא איך מפרשים את אלוהים תיטיב שאת. אמרתי לכם פירוש שונה מרוב הפירושים, כי רוב הפירושים אומרים אלוהים תיטיב אז שאת, יתר שאת, אז תהיה בכור, אז תהיה חזק וראוי. אחר כך הוא אומר, לא ידעתי השומר אחי אנוכי, שזה קלאסי לכל המתעממים, כל הפושעים המתעממים והמנסים להימלט מעונש. ומה עשית כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, פרי האדמה, האדם והאדמה, ואתה ארור אתה מן האדמה. אז יש פעמיים ארור, יש ארורה האדמה בעבורך של האדם, וארור אתה מן האדמה של קין, אשר פצת את פיה לקחת דמי אחיך מידיך, כי תעבוד את האדמה לא תוספת את כוחה לך, נא ונד תהיה בארץ. ואז הוא הופך להיות עירוני. אין גירשת אותי היום על פני האדמה, ובניך אסתר, והייתי נא ונד בארץ, והיה חול מוציא ירגני. והיה שם השם לקין אות לבלתי הקוט אותו כל מוצאו, הוא נא ונד. הוא נא ונד, הוא לא הופך להיות רועה צון כמו הבל. הרי רואה הצון הוא נבד. לא, הוא הופך להיות נב ונד מסוג אחר. הציוויליזציה האנושית המציאה את העירוני. למה העירוני הוא נב ונד? הוא יכול לעבור ממקום למקום. החקלאי קשור לעץ, החקלאי קשור לשדה. מה שקושר את החקלאי אל האדמה קצת קושר את הנבד עם הצון, אבל העירוני הוא מוכר והוא קונה, הוא עובר ממקום למקום, הוא רק צריך להסתגל. אין משהו שמחבר אותו עם האדמה. והנה כאן ממש ממש בהתחלה כבר נמצא הגרעין של ציוויליזציה שבה המוני אנשים נודדים בעולם. והאנשים האלה אין להם השורשיות של העץ, של החקלאי. ואפילו לא מרחב המראה של של העדר. את רוב עסקי הטכנולוגיה והמחשבים שאנחנו מכירים אפשר להעביר ממקום למקום וגם מארץ לארץ בכמה הקשות על המחשב היום. ויש שפה בינלאומית, והייתה שפה בינלאומית קדומה, היא האקדית, על זה עוד נדבר. יש שפה בינלאומית שאנשים יכולים להסתדר ממקומות שונים. ככל שאדם יותר גבוה בהתפתחות של הציוויליזציה, הוא יותר נב ונד. ככל שהוא יותר נב ונד, כל התקשורת מלאה כל הזמן סיפורים מזעזעים של אסונות למיניהם ושל פשעים למיניהם. חלק לא קטן מהם זה פשוט אנשים שעוברים ממקום למקום, או נספיד בתאונות, או פוגעים בהם כאן ושם ושם, כי הם לא שייכים. קין איבד את השורשיות. בגלל שפיכות דמים הוא התקלל מן האדמה. הכללה הראשונה גירשה את האדם מהגן אל האדמה, שזה קשור לעריות, כפי שאמרנו, עריות וכלעיים, כמו שהסברנו. אבל הכללה השנייה של שפיכות דמים מסלקת מעל פני האדמה, והנה יסודות התורה, שעריות ושפיכות דמים מטמאים את הארץ. והמשך הנה ונד הזה זה העיר של חנוך, ואחר כך כל יסודות הציוויליזציה של בני למך, והשיר של למך שאו מתפאר בשפיכות דמים או אומר זה מה יש, או שר על זה מתוך וידוי ומה אני יכול לעשות, אין לנו הטון שבו נאמרו דברי למך. בין כך ובין כך זו ציוויליזציה מקוללת שיסודה וסופה בשפיכות דמים. הערה אחרונה על גדול אבוני מנסו. זה המקום הראשון בתורה שיש הבדל במסורה בין ספרי תורה שקיימים אצלנו היום בארונות הקודש בבתי הכנסת. כי בספר תורה תימני כתוב מנסו בלי וו. אין לנו הכתר המקורי, אבל כנראה שזה ככל הנראה כפי שהסיק הרב ברויר מהערות הכתר, זאת הנוסחה של הכתר שהרמב״ם שמח עליה, וזאת נוסחת תימן. סתם בעלי בתים, אם הם שומעים שיש הבדל בנוסחי ספרי תורה, השמיים נפלים להם על הראש. מי שקצת למד את הסוגיה יודע שזה אחד מגדולי הניסים שיש בעולם, שיש רק 9 הבדלים. נותרו רק 9 הבדלים. אחרי שרב מאיר הלוי אבולעפיה, ואחריו רבי מנחם דילון זנו, והמנחת שי, הפכו את הכל ודיקו ודקדקו, כל מה שכתוב בגמרא שאין אנחנו בקיאים בחסרות ויתרות, בעלי המסורה דקדקו, כן, בין אשר הכתר, ואלה שלא הייתה להם מסורת תימן, אז הרמ"א הלוי, אבולעפיה ואור תורה של רבי מנחם דילון זנו ומנחת שי, כן, רצף של אנשים שמסרו על זה את נפשם על התורה. כל מה שהם מסרו על התורה עשה הרב ברויר על מיהושע דברי הימים, שזה להגיד הרב מרדכי ברויר אתמול שלשום מהלך בנותינו ואיש אחד את מה שעשו גדולי עולם על 5 חומשי תורה הוא עשה מיהושע דברי הימים, לדייק את כל המסורות. אחרי כל המאמץ הזה נשארו 9 הבדלים. אחד ההבדלים הוא גדול אבוני מנסו. אני תמיד חשבתי שאפילו הקוראים בתורה לא ידעו אם היה כתוב לפניהם גדול אבוני מנסו בוו או בלי וו, אבל היה מעשה באלון שבות בקורא צעיר ששאלתי אותו, שאמר לי שהוא קרא בראשית, שאלתי אותו, היה כתוב גדול אבוני מנסו בוו? הוא אמר לי כן. הסימן שיש קוראים שכן ראו את זה. אבל תסכימו איתי שאלה מיעוט, זה מיעוט קטן של הקוראים בתורה. אלה שמחזיקים חומש לא יודעים על זה דבר וחצי דבר, כיוון שרוב רוב המתפללים בנוסח אשכנז או ספרד כתוב אצלם מנסו בוו. תימנים יש להם עניין תימני בדרך כלל, אז לא קרה בזה זה כל הלילה, נכון? מי מכיר? מי יודע? באופרה בראשית דרכה דוד קפח, ההיגוי הנכון המקורי הוא קפח, לקח ספר תורה אחד שקיבלנו בתרומה והביא לאביו הרב יוסף קפח, שהגיע אותו כנוסח תימן. היה לנו בבית הכנסת של אופרה, יש עד היום נוסח תימן ונוסח ספרד נוסח אשכנז. שאלתי את הרבנים הראשיים דאז, הרב שפירא והרב אליהו, מוריי ורבותיי, מה לעשות? אמרו לי כל הספרים כשרים. שאלתי את רב אברום, אבל הרב יודע על מה מדובר? תביא לי את הספר. אמרתי לו, אני אביא את כתר הרם צובה והנוסח, הספר של הרב ברויר. הבאתי לו את הספר, אחרי שבועיים הוא אמר לי, קראתי בקושי את ההקדמה. הרב שפירא קרא בקושי את ההקדמה של הרב ברויר, כתר הרם צובה ונוסח המקרא, כי זה באמת חומר קשה. והרב עמד בדעתו, כל הספרים קשרים, כל הספרים קשרים. זאת אומרת, לא לעשות שום הבדל בין ספרים. בדרך כלל קראו בספר הזה, לאו דווקא בפרשת נוח. בבראשית, אם הקורא קורא גדול עוונים מנשוא, האם הקהל יודע אם יש לפניו מנשוא בבב או בליבה? לא. ואם יקראו, הוא יקרא בפרשת בשמות תי עשה המנורה, הקהל ידע אם כתוב שם תי עשה ביוד או בליבה? הקהל לא ידע. אם פצוע דקה בדקית עצה באלף או באה בסוף, גם זה הקהל לא ידע. אם יש הבדל בין פרשייה פתוחה ופרשייה סגורה, גם כן לא ידע, וצורת השירות, כל ההבדלים האלה אף אחד לא ישמע. יש הבדל אחד, אחד, ששומעים אותו באוזן. ופעם אחת הוציאו את הספר הזה בפרשת נוח גם כן. זה סיפור שלם, שבא אליי דוד קפח ואמר לי, עד מתי אנחנו עוקפים את פרשת נוח. והנה בפרשת נוח בסוף פרק ט, ויחי נוח אחר המבול 350 שנה, ויהי כל ימי נוח 950 שנה וימות. בנוסח סימן כתוב ויהיו כל ימי נוח.
הרב, פועל פשוט זה עם נוסח
תאים. מה?
פועל פשוט זה עם נוסח של
זה. ויהיו. הרב בויר כותב בצד ספרים אחרים ויהי. הקורא קרא ויהיו כל ימי נוח. מראש דיברתי עם הרב וזה. בית הכנסת געש, ויהי, ויהי. והרב גיסר ואני עושים לה קורא, תמשיך, תמשיך, סיכמנו הכל מראש. ואותה שבת הגיעו אנשי עופרה לקידוש שעה אחרי הזמן. יש הבדל בספרי תורה? נפלו עליהם השמיים. הם לא גדלו בישיבות, בעלי בתים ששומעים דבר כזה מזדעזעים. אני אומר, חבר'ה, יש רק, הבדל אחד, רק, זה מה שנשאר. באתי לרב בוהר, וזמן, איזה זמן אחר כך. הסברנו מה שהסברנו, כן? עברתי לסיפור הבא. באתי לרב בוהר ואמרתי לו, יש לי חידוש שהוא לא נכון, אבל יפה. אז הרב בויר חייך. כי אצל הרב בויר העולם מתחלק לארבעה סוגים. דברים שהם יפים ואינם נכונים, שהוא היה אומר את זה על הדרשות של הרש"ר הירש, שהוא קרוב משפחה שלו, הוא עיז לבקר אותו ככה. דברים שהם נכונים ולא יפים, שהם החידושים שלו. דברים שהם גם נכונים וגם יפים, שיש רק אדם אחד בעולם שיכול לומר אותם, וזה הרב עמיטל. כן, זכר צדיקים לברכה. וכל שאר הדברים שהם לא יפים ולא נכונים. ככה העולם על פי הרב בויר. אמרתי, באתי לרב בויר ואמרתי לו, יש לי משהו, חידוש שהוא יפה, לא נכון, אבל הוא יפה. אז הוא חייך, היה מוכן לשמוע אותי. לרוב זה היה קשה מאוד. אמרתי לו, יש לי הסבר לויהי ויהיו כל ימי נוח. זה לא יכול להיות נכון, כי זה או-או. ויהי כתוב בפרק ה' בספר תולדות אדם, בחנוך ובלמך, שנתקצרו ימיהם 365 ו-777. כל אלה של 900 ויהיו. נוח 900 שנה ו-50 שנה ויהיו כל ימי נוח, כמו אדם, הוא יותר מאדם. אבל ב-600 בא המבול, ואחרי המבול זה עולם אחר. אז נכון שהוא חי עוד 350 שנה, אבל זה לא אותם שנים, זה לא אותה איכות, זה לא אותו עולם. אז מבחינה איכותית אלה שנים אחרות, ונתקצרו ימיו וזה ויהי. הרב בויר חייך, זה דרש יפה, נכון? שלא יכול להיות נכון, כי זה אור. אבל אני אומר, זה לא, זה כבר לא אמרתי לרב רויר, אני אומר לכם, אני מסביר את ההשגחה. נס של ההשגחה, שזה ההבדל היחיד בין ספרי תורה, היו אלפים, בימי בית שני היו אלפי הבדלים. הבדל אחד נשאר לדורות בין ספרי תורה בעם ישראל, זה ויהי ויהיו כל ימינו. ומה עוד זה אומר לנו? שסוף פרק ט' זה סוף ספר תולדות אדם. וואו, עכשיו צריך לקרוא עוד פעם את ספר בראשית. כי אנחנו היינו, אני הייתי רגיל שספר תולדות אדם זה פרק ה' עד המבול, נכון? ואז בא סיפור המבול. לא נכון. ספר תולדות אדם, בתוכו אלה תולדות נוח, סיפור המבול, סיום אלה תולדות נוח, בסוף פרק ט' והיו בני נוח היוצאים מן התיבה שם וחם ויפת, וחם הוא אבי כנען, זה סיום תולדות נוח, ואז סיום תולדות אדם, והכי נוח אחר המבול 300 שנה ו-50 שנה, אין נוסח כזה רק בספר תולדות אדם, ויהיו כל ימי נוח 900 שנה ו-50 שנה וימות, אין נוסח כזה רק בספר תולדות אדם. הספר תולדות אדם לא נגמר לפני המבול, אלא בסוף המבול. כי מה עיקרו? משפחת האדם שנבחרה. וזה קיים רק כשנוח שרד את המבול. הסיפור הוא יותר מאשר על השחטת העולם, זה הצלת משפחת נוח. כי זה הקיום של ספר תולדות אדם. ונשאר לנו משפט אחד, דבר אחרון. חז"ל עשו משהו מדהים לחלוטין כשהם אמרו שאשת נוח, שאין לה שם בתורה, היא נעמה, ואחות תובלקה היא נעמה. בזה מה הם אמרו? שיש גם משושלת קין איזה נצר אחד שנשאר, האישה נעמה אשת נוח. כשהם אמרו זה נחמנו ומעשינו מצוון ידינו זאת המחרשה, אז הם לקחו את לוטש כל חורש של תובל והעבירו את זה לנוח. זאת אומרת, שני מדרשים רוצים לומר שנוח, משפחת נוח שאבה גם את היכולות של שושלת קין. זה לא כתוב בתורה, זה מדרשים של חז"ל ש קראו תורה בעיון נמרץ, והנה פה כתובה נעמה ופה כתוב אשת נוח והמקרא מפרש את עצמו, ופה כתוב לוטש כל חורש, ופה מן האדמה שררה שם זה הקוצים, אז הנה המחרשה. אז הם גם נעמה וגם המחרשה עברו משושלת קין אל נוח כחלק מהתקווה והנחמה. ולכן השם שעה אל מנחתו מבחור עצונו מחלוויהם, זה אומר שהוא ענב, אין בו הגאווה,
מגיע בצורה
שמביאה את החלק, לא מדשנת בו שאין פה גאווה. זה די ברור שזה גאווה. כן,
שני דברים לה. אחד זה יפת אלון, שולחת את שולחת שלום.
דשת שלום.
ואחד היא האשת בן דוד שלי. היא האשת בן דוד שלי.
יפת מה?
אלון. מאופרה. וגם כשנכתב ויהי מול ויהיו, האם הרב יכול להסביר את זה עוד פעם? כי החיים של חנוך וגם החיים היו
קצרים יותר.
קצרים יותר, כן.
ובשניהם כתוב ויהי. זה כאילו רמז לקיצור ימים. ואז אצל נוח, באופן, מבחינה מספרית, הוא העריך ימים, נכון? 950. אבל מבחינה איכותית השנים שאחרי המבול הן לא שוות לשנים, לא דומות לשנים שלפני. רק מבחינה טכנית יש פה 950 שנה. בעצם נחתכו חיי נוח בגיל 600. מבחינת האיכות זה כבר לא אותו, זה כבר לא אותו עולם.
ואז למה כתוב?
אז זה ויהי שמבטא קיצור ימים.
אבל אוקיי, טוב.
מה לא ברור?
והיו זה, זה מסמל שזה היה...
שהימים היו שלמים.
שלמים, אוקיי.
950, 900, כל 900. מקום שיש קיצור ימים, יש ויהי. אצל נוח יש גם וגם. נכון שזה לא... זה פשוט יפה את העין הרבה. אפילו הרב רואי, אני הסכים שזה יפה. בזכות שאמרתי שזה לא נכון, הוא הסכים.
איך הרב מסביר את ה...
כמדרש. טוב, יכול להיות שהייתה שם טעות ותקנו אותה. שבועה, רבי מאיר, מתאים לו את זה.
לא שואל שמה שהרב אומר, שיש סיבה שיש את
ה... אמרו לי שהחור צורתי כתב משהו.
כן, כמו שבאמת זאת נוסחה.
זה מעניין דווקא שרוב הפשע בעולם גדל בערים. יש חיבור מאוד חזק בין פשע לעיר.
ברור, ברור.
וגם הסיבה שפשע, יכול להיות אפשר לומר אולי שפשע אצל חקלאים הוא הרבה פחות.
לעומת זאת, אפשר לרוע.
אפשר לרוע. ושוד.
אבל יש גבול בעם. לא, אני רואה, 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 אני ר